דוקטור גלית נאור, מה שלומך?
שלום, מצוין.
היום אנחנו נדבר על מה זה אומר ריבוי תרופות. מה זה בכלל?
כן. אז באמת, ריבוי תרופות, קודם כל, זאת לא הגדרה חד משמעית. זאת אומרת, לא כל כך, אי אפשר לקמת את זה במספרים, אי אפשר להגיד מעל 7 תרופות זה ריבוי תרופות, מעל 3 תרופות זה ריבוי תרופות. למרות שיש כל מיני מאמרים שמנסים לתת לנו איזה מין ערך מספרי כזה, כל מאמר נותן ערך אחר, שבדרך כלל מדברים על סביב 5, ותכף אני אסביר למה, זה בערך 4-5, אבל בעיקרון זאת הגדרה מופשטת כזאת, של יותר תרופות ממה שצריך, מבחינה קלינית. זה אז, עכשיו, וזה נחשב היום ברפואה, לא רק היום, כבר כמה שנים טובות, לפחות 10 שנים, מחלה בפני עצמה. זאת אומרת, אם למישהו יש ריבוי תרופות, מתייחסים לזה כמצב בפני עצמו שצריך להתייחס אליו. עכשיו, הסיבה שמדברים דווקא על בערך, על 5 תרופות, אבל למעשה כבר מ4 אנחנו מתחילים, זה שמעל 4 תרופות מתחילים להגיד שהסיכוי שהתרופות מתנגשות אחת עם השנייה, או עם מצבים רפואיים אחרים, זאת אומרת נניח למישהו יש גם סוכרת וגם אי ספיקת לב, והתרופה שקיבל לסוכרת מחמירה את המצב של האי ספיקת לב. נניח, זה הייתה תרופה כזאת, היא למעשה כבר לא כל כך מקובלת בשימוש, אבל זאת דוגמה לזה, שעכשיו מעל 4 תרופות מתחילים להגיד, שהמצבים האלה עולים משמעותית. ההשפעה השלילית של בין התרופות ובין תרופה אחת למחלה אחרת שיש לה מטופל.
למה אנחנו בעצם מגיעים לכזה מצב שיש לנו ריבוי של תרופות? מאיפה זה בא?
אז קודם כל זה קשור לעלייה המשמעותית בתוחלת החיים. זאת אומרת, אם עולים בגיל, המשמעות היא גם שאנחנו אוספים קצת מצבים רפואיים, יותר כאב אולי בגלל מצבים אורתופדיים, יש כמובן תחלואה שעולה עם הגיל, אי ספיקת לב, ממירויות בדרך כלל שכיחות יותר בגיל המבוגר, אי ספיקה נשימתית, סוכרת, יתר לחץ דם, יש רוב התחלואה בסופו של דבר, אנחנו יודעים שאחרי גיל 50 התחלואה הולכת ועולה, וגם לאורך השנים אנחנו אוספים תרופות, אנחנו אולי נדבר על זה קצת בהמשך, שבאמת מתחילים איזושהי תרופה, וגם אם המצב הסתיים, זאת אומרת בן אדם למעשה החלים, או שמה שהפריע לו כבר לא מפריע יותר, לפעמים מהאינרציה ממשיכים לרשום ולקחת את התרופות, ואז באיזשהו שלב מגיעים למצב שמטופל יושב מול קופסה של תרופות, ויש את הטקס השבועי הזה של לחלק את התרופות בקופסאות לפי ימים ולפי שעות וזה, ובאיזשהו שלב זה כבר מאוד מקובל, אנחנו כולנו רגילים
כן,
לראות
לזה,
את עצמנו או את ההורים שלנו ככה.
אני קורא לזה רפואת מה שהיה הוא שיהיה. זאת
כן.
אומרת, אנחנו מתחילים איזשהו מהלך של חיים, ואז כאילו תוך כדי האשפוזים מתעדכנות ההנחיות,
נכון.
ועם זה אנחנו ממשיכים, מרגיש יותר
נכון.
טוב, לא מרגיש יותר טוב, זה לא חשוב כך.
נכון. עכשיו, כמו שאמרת, תוך כדי האשפוזים, אז זה באמת גם קשור לזה, שיש לנו הרבה יותר מומחים שמטפלים בכל אחד מאיתנו. זאת אומרת, יש לנו כואב בחזה, או יש באמת מחלת לב, אז זה הקרדיולוג, ויש... אם יש קושי בנשימה או מחלת ריאות, אז זה הרופא ריאות, וגם האורתופד, אנחנו ניגשים כשכואב את הרגל, והנפרולוג לכליות וכו' וכו', ומומחי סוכרת, ואנדוקרינולוג, ואין סוף, לכל אחד יש את לכל מומחה יש את ההנחיות שלו, ואת מה שהוא יודע לעשות, הצורה שהוא מטפל בתחלואה שקשורה אליו, וכל אחד נותן את ההמלצות שלו, והולכים... התרופות הולכות ומצטברות לפי כל מומחה, לפי השטח שלו, ולא תמיד יש מי שעושה את האינטגרציה, את השילוב הזה, ובודק מה באמת, איך באמת כל המכלול הזה יושב ביחד.
אנחנו אומרים שזה התפקיד של המטופל, כי אני אומר, אני אומר, למה אני אומר? כי זה שלו. זה שלו, הוא צריך להבין את זה ולנהל את זה.
אני חושבת שהתפקיד של המטופל הוא באמת לחפש את מי שיוכל לעזור לו עם הידע. עם הידע, כי בסופו של דבר באמת בסוף צריך, יש היום לרופאים הרבה כלים באמת לבדוק את זה וללמוד את זה. יש גם מומחים, קודם כל רופא משפחה כמובן זה לחם החוק שלהם, בזה הם מתעסקים, גריאטרים בגיל המבוגר כמובן שבזה הם מתעסקים, יש רוקחים קליניים שיודעים לעשות את זה מצוין, וגם הרוקחים בבתי המרקחת ידעו לתת המלצות בסיסיות, לפעמים הם אפילו יגידו, אפילו בלי שישאלו אותם הם יגידו, תקשיב, זה עם זה ביחד, תבדוק, לפעמים זה קופץ במחשב, זאת אומרת, צריך, באמת המטופל צריך להיות מודע לזה, שיש מצב כזה, ולזכור, לשאול ולברר. קודם כל את רופא המשפחה, אבל באמת יש עוד הרבה מערך שלם של מומחים שיודעים לבדוק את האינטראקציה הזאת. וצריך באמת כל הזמן לזכור שהמחקרים שנעשים, וזה אנחנו כמטופלים חשוב שנזכור, שהמחקרים שנעשים לא תמיד בודקים את ההשפעה של תרופה ספציפית עלינו. נגיד על אישה בעשור החמישי לחייה, או מה קורה עם נשים בהיריון, עם ילדים, זאת אומרת, יש קבוצות גיל, ובוודאי עם קשישים, זאת אומרת, יש קבוצות גיל שלעיתים קרובות מאוד מחריגים דווקא מהמחקרים האלה, ולא תמיד אנחנו באמת יודעים עד הסוף איך תהיה ההשפעה עליהם. לכן יש הרבה מאוד תרופות שנשים בהיריון משתדלים להימנע מלתת להם, כמובן ילדים, צריך מחקרים מיוחדים לתת, והרבה מאוד תרופות אסורות לילדים פשוט כי לא נבדקו. אותו דבר נשים בהיריון, אסור לתת לנשים בהיריון פשוט כי לא נבדקו. בגיל המבוגר זה פשוט פחות ככה, זאת אומרת, בגיל המבוגר משום מה אנחנו מניחים, כמו שאתה אומר, מה שהיה הוא שיהיה, אנחנו פשוט מניחים שמה שנכון לגבר בן 45 במשקל 75-80 קילו, נכון גם לאישה בת 35 ששוקלת 47 קילו, או לקשיש בן 95 ששוקל 60 קילו. זאת אומרת, ופה אנחנו צריכים להיות זהירים, זה נכון גם לגבי האינטראקציות, גם לגבי המינונים, גם לגבי הטיפול המתאים למחלה מסוימת, זאת אומרת, זה מאוד צריך את ההתאמות האלה, וחשוב לזכור את זה, ולגשת לרופא המשפחה, או לגריאטר שעוקב, ולהיות עם היד על הדופק מהבחינה הזאת.
יפה מאוד, אני רק אגיד שאם אנחנו מסתכלים על כל הרופאים שאת הזכרת, את הזכרת שאינדוקרינולוג מטפל בסכרת, וקרדיולוג מטפל בלב, אז גריאטר זה איזשהו מקצוע, גריאטר ורופא ילדים, אלה שני מקצועות ברפואה שמתכללים, הם מסתכלים על המטופל יותר הוליסטית, הם גם מסתכלים על הסביבה שלו, הם מסתכלים על כל המסביב, ואני גם אוסיף עוד דגש קטן, זה שבגיל מבוגר יש שינוי, תתקני אותי אם אני טועה, יש שינוי בקצב של הפינוי של התרופות מהגוף, ולכן גריאטר ידע לעזור לנו למנן, יותר נכון את התרופות, ולהסתכל על כל המכלול הזה ביחד בעין יותר, עם יותר כלים.
נכון, ואני רוצה גם קצת גאווה לגילדה שלי, גם רופא משפחה מצופים ויודעים לעשות את זה. זה נכון שגריאטרים מאוד מתעסקים עם הגיל המבוגר, וילדים כמובן עם הגיל הצעיר, אבל רופא משפחה...
עם כל השאר שזה המון, זה הרוב.
כל השאר וגם ילדים וקשישים, אבל כמובן כשיש צורך, אז גם רופא המשפחה מתייעצים גם עם אלה וגם עם אלה, ונקודה מעניינת היא לראות כמה באמת רופא ילדים יש בקהילה, לעומת כמה גריאטרים, וזאת סתם אולי הערת אגב על אייג'יזם, ועל היחס שלנו לכל קבוצת אוכלוסייה, ואלוואי אלוואי ששיעור הגריאטרים, והמחקר בתחום של הגיל המבוגר, וכל ההתייחסות לקבוצת הגיל הזאת תקבל... חיזוק משמעותי, יש, כי אפילו במספר הגריאטרים לעומת רופא ילדים אנחנו רואים את זה מאוד חזק, את ההבדל הזה.
למרות שכל שנה אנחנו לא עולים בכמות הילודה, אבל אנחנו כן עולים בכמות הזקנים.
נכון, נכון, ואני מקווה שהרפואה הזאת של הגיל המבוגר תגדל בהתאם, תדביק את הקצב.
אז שאמרנו שחשוב לדעת שיש דבר כזה של ריבוי של תרופות, שאנחנו מדברים על בין 4 ל-5 תרופות, פה אנחנו כבר צריכים להתחיל לבדוק מה קורה איתנו. אז אחרי שגילינו את זה, מה השלב הבא? מה עכשיו אנחנו צריכים לעשות?
אז קודם כל, קודם כל לעבור על הרשימה של התרופות. זאת אומרת, לגשת למישהו שבאמת יודע איך לעשות את זה, ולעבור על הרשימה של התרופות. אנחנו מסתכלים על ממש, קודם כל, רשימה של המצבים הרפואיים, ולראות שבאמת יש מצב רפואי שמתאים לתרופה. אני יכולה סתם, בבקרות נגיד של משרד הבריאות, על מרפאות, על עבודה של רופאים, הם באמת בודקים את זה, לראות שיש את ההתאמה הזאת, וזה באמת מאוד חשוב, כי אם מישהו מקבל טיפול, נניח, מקבל טיפול שמוריד חומציות בקיבה, אוקיי? ויכול להיות שזה טיפול שהוא מקבל, כי בעבר, לפני תקופה, הוא קיבל סטרואידים, או קיבל אספירין לתקופה מסוימת, והרופא חשש, שזה גרם לצרבות, והרופא רצה להגן, ובינתיים הופסק הטיפול באספירין, והופסק הטיפול בסטרואידים, והטיפול באומפרדקס, ככה ממשיך בלי שום איזה, זה נגיד למאוד שכיח, או נניח תרופות לסחרחורות, מטופל שהיה לו איזה אירוע של סחרחורת, הוא סבל שבוע, שבועיים, שלושה מסחרחורות, זה מאוד שכיח בגיל המבוגר, והוא קיבל בטיסטין, או סטונרון, או כל יש תרופות שאנחנו נותנים, או דל, כל שזה כאילו, אז מגיע רופא, אחרי 5 שנים, לעבור על הרשימה של התרופות, זה קורה לא מעט דווקא התרופות הספציפיות האלה, זה לא סתם שאני מציינת אותן, מגלה שהוא כבר שנים לוקח, ולפעמים, במקום 3 פעמים ביום, אפשר, או 2 כדורים 3 פעמים ביום, או משהו כזה, לפעמים אפשר להוריד בכלל, לפעמים מספיק כדור אחד בבוקר, זאת אומרת לפעמים העוצמה של הסימפטומים משתנה, ולכן קודם כל לבדוק שהמצב בכלל עוד קיים, לבדוק מה הייתה האינדיקציה, למה מלכתחילה נתנו בכלל את התרופות האלה. תרופות שניתנות נניח כדי לאזן תחלואה כרונית, אנחנו צריכים לדעת מה המצב של האיזון, כי סוכרת לדוגמה, וגם יתר לחץ דם, הערך שלנו לאיזון שונה מגיל לגיל. זאת אומרת, אם בגיל הצעיר אנחנו מאוד אגרסיביים בכמה אנחנו רוצים שהסוכר ירד, בגיל המבוגר, כי בגיל הצעיר אנחנו חושבים הרבה מאוד על תחלואה לטווח ארוך. בגיל המבוגר, היעדים שלנו לאיזון הם יותר, הם פחות קשיחים. ולכן לעתים קרובות, צריך לעשות התאמות של המינון, כדי למנוע באמת איזון יתר. זאת אומרת, מטופל שמסתובב עם סוכרים סביב 60, ומרגיש מסוחרר ונופל, וקודם כל התופעות שאנחנו יודעים של היפוגליקמיה. אותו דבר עם יתר לחץ דם. מטופל שקיבל 4 תרופות ליתר לחץ דם, ירד במשקל, התזונה שלו השתנתה, אורח החיים השתנה, הפסיק לעבוד בעבודה סטרסוגנית שהיה, אורח החיים השתנה. ועכשיו הוא מסתובב עם לחץ דם מעל 60, וגם כל פעם שהוא עומד, הוא מרגיש דפיקות לב, ומסוחרר, ומסך שחור, וכו' ונפילות, ולבהחלט אנחנו צריכים, אז צריך לעבור טוב טוב, אנחנו עוברים תרופה תרופה, בודקים מה המצב האיזון של התחלואה הכרונית, אם זה קשור, לבדוק אם המצב עדיין בכלל קיים, ואז מתחילים, לפעמים זה סוג של מסע ומתן, לפעמים זאת, זה ככה...
את נתקלת בזה שזה בכלל סיפור רגשי? זאת אומרת, את רואה מטופל שהוא לוקח תרופה שהוא לוקח אותה 4 שנים, אין לה שום משמעות בטיפול שלו, ואת רוצה להוריד לו אותה, אבל הוא אומר לך לא, תורידי לי מה שאת רוצה, אבל את זה את לא נוגעת, זה עוזר לי, זה אני יודע. נתקלת בזה?
יש את זה המון. אנחנו, אם תרצה, אז נדבר אחר כך באמת על החסמים, גם של הרופא, למה לרופא קשה להפסיק תרופות, וגם של המטופל. אבל אני כן יכולה להגיד, שאם מטופל התחיל טיפול, נגיד סחרחורת, ורטיגו, זאת הרגשה נוראית. כאילו, לפעמים זאת הרגשה כמו התקף לב, לפעמים זאת הרגשה איומה. ואם מישהו התחיל טיפול לוורטיגו, והטיפול עזר, והוא מרגיש הקלה, אז באמת, הטראומה מהרגשה הרעה שהייתה, תישאר, יהיה קשה באמת להפסיק. גם, גם, גם אחרי שנים של איזון באמת הדוק של הסוכרת, כשמטופל בן 85 אומרים לו, זה בסדר, אפשר להרפות קצת. זאת אומרת, אתה לא צריך להילחם על ההמוגלובין A1C הזה של ה-6.5. במצבך 8, זה מה שאנחנו רוצים בשבילך. זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש מצבים בגיל המבוגר ש-6.5 הוא פחות טוב. זאת אומרת, יש על זה מחקרים טובים. אנחנו רוצים אותך סביב ה-8. אבל הוא כבר, הוא ניבא לי, הזהירו אותו.
כבר יודע שאתה לא 6.5, את לא תשכנעי אותו עם ה-8 הזה.
נכון, אנחנו לאט לאט נעשה את זה, ואני חושבת שהרבה פעמים כשמטופלים רואים שהם מרגישים קצת יותר טוב, אז זה כן משכנע. וגם בסופו של דבר אני חושבת שמפחיתים תרופות מיותרות, אז יש איזה שיפור בהרגשה של ה-well-being, כי בכל זאת מישהו שככה לוקח 8 תרופות, וזה מחולק 3 או 4 פעמים ביום, כי זה לפני האוכל, וזה אחרי האוכל, וזה בבוקר, וזה בצהריים, וזה, ופתאום אפשר לרכז את התרופות בצורה כזאת שיש 4 תרופות, או 6 תרופות, ורק פעמיים ביום, ופתאום, גם ההרגשה של הבריאות משתנה. ומפסיקים להרגיש שרצים כל היום אחרי ההתעסקות עם התרופות, ואז זה גם מעודד לפעמים לעשות, אבל כן, ולפעמים מטופלים רוצים להמשיך, וזה גם בסדר.
איך אנחנו יכולים בתור מטופלים למדוד את היעילות של הטיפול? זאת אומרת, אני עכשיו יש לי את התרופה הזאת והזאת והזאת והזאת, ואני רוצה לדעת בכלל אם זה טוב לי. איך אני יכול לדעת את זה? יש לי כלים למדוד את זה?
אז קודם כל באמת יש לנו אמצעי מדידה מצוין. קודם כל יש לנו את הערכה הסובייקטיבית שלנו. זאת אומרת, מה כל טיפול שאנחנו נותנים לסימפטומים, למצבים שהפריעו לנו. אנחנו יודעים אם הם השתפרו ואם לא. ואפשר לעקוב אחרי זה לאורך הזמן. ולדעת, ואז האם השינה שלי השתנתה, היא טובה יותר, היא טובה פחות, האם אני קם יותר או פחות בלילה לשירותים, מה המצב של הזיכרון, איך התחושה ברגליים, שיווי משקל. עכשיו יש דברים שהם קצת יותר מדידים, לדוגמה, מספר נפילות, אשפוזים כמובן, זה בולט מאוד במצבים של ספיקה נשימתית, של מחלת ריאות חסימתית. ובמצבים של ספיקת לב, קל לראות את זה באשפוזים, לדוגמה. ויש לנו את הדברים המדידים, יש לנו את הרמות, מדידה של הרמות סוכר, יש לנו את ההמוגלובין A1C, יש לנו מדידות לחץ דם, שאפשר גם לעשות אולטר של 24 שעות, שזה במידה רבה הבדיקה המועדפת, אבל אפשר גם לעשות מדידות בבית. אז יש לנו הרבה מדדים, גם סובייקטיביים וגם אובייקטיביים. וחשוב להתייחס אליהם, זאת אומרת, לא להיות על אוטומט. מאוד חשוב להיות קשוב, כי גם טיפול יתר יש לו את המשמעויות שלו, כמובן.
אני מבין, אז אם אני בעצם רוצה לסכם את מה שאמרנו עד עכשיו, אמרנו שריבוי של תרופות, אין לזה הגדרה חד משמעית, אבל מעל 4 או 5 תרופות, זה נחשב ריבוי של תרופות, ואז תבדוק. מה, למה וכמה. מה זה, האם התרופה היא באינדיקציה למצב מסוים או מחלה, למה זה, למה אתה לוקח אותה והאם היא עזרה לך, וכמה זה בעצם למצוא את המינון שהוא מתאים לך.
נכון, בדיוק ככה. זה בדיוק זה. וכמו שאמרנו, המסע להגיע לזה, הוא באמת עובר דרך כל מיני, גם חסמים של מצד המטופל, כמו שאמרנו, גם חשש מחזרה של הסימפטומים או חזרה של המחלה, גם, עכשיו יש עוד כל מיני דברים שהם פחות אישיים אבל יותר אולי קשורים למערכת. זאת אומרת, אולי פחד להגיד לרופא להפסיק, כאילו אחרי שעד שהרופא זה, אולי פחד להגיד לרופא, תשמע, הרגשתי לא טוב עם התרופה, או אני חושב שעכשיו היא מיותרת, או זה, אז הפחד בכלל להעלות את זה מול הרופא, שאולי חושב שהיא עדיין נחוצה. אולי הרופא יסכים איתנו, אבל אולי לא. אז קצת חשש אולי מלהעלות את זה. יש תרופות שמצריכות אישורים מיוחדים, תרופות שהמטופל עשה הרבה מאמץ כדי לשכנע את הרופא שצריך, ואז זה חשש שאם הוא יפסיק, ובכל זאת ירצה לחזור, זאת אומרת יגלה שבאמת היא נחוצה, וזה לגיטימי כמובן, אז פתאום לא ירצו לתת לו אותה שוב. יש גם מצבים שמטופל אפילו מפחד שהרופא אולי לא ירצה להמשיך לטפל בו, אם הוא יביע איזה סביעות רצון או איזה חשש מהטיפול. שאני חושבת שזה לא כל כך שכיח, אבל יש חשש כזה של מטופלים כמובן. לפעמים יש איזה חוסר אמון של מטופל, איזה חשש שאולי חוסכים עליו, על המטופל, כאילו נגיד אם הרופא רוצה להפסיק, אז לפעמים המטופל יגיד, אתם חוסכים עליי את הזה. איזה תחושה כזאת, כאילו זה, וגם כמובן, שאם כתב את התרופה קרדיולוג, או אנדוקרינולוג וכולי, אז מטופל ירצה לשמוע כמובן את חוות הדעת של זה שנתן את התרופה בשביל להיות בטוח שזה זה, וזה כמובן
לא תמיד קורה שהוא יפגוש אותו שוב.
כן, אני יכולה להגיד שאני חושבת שאם מותר לי קצת להעיק על עמיתי הרופאים, אז אני חושבת שאנחנו כרופאים ראשונים, בעיקר רופאי משפחה, יכולים להרים את הטלפון הזה או לנסות להתייעץ עם רצוי, עם אותו מומחה שרשם, אבל אפשר גם עם מומחה אחר ולהתייעץ, בשביל ככה להיות בטוחים גם אנחנו כרופאים וגם להרגיע את המטופל, לוודא שזה בסדר. זאת אומרת, אני חושבת שהתפקיד שלנו של רופא המשפחה הוא ובמידה מסוימת, במידה רבה לעשות את התיווך הזה. זה מהצד שלנו. עכשיו, אני חושבת שכן חשוב שמטופל ידע שגם מהצד של הרופא יש חששות בהפסקה של תרופות. וגם סיבות למה אנחנו נותנים את התרופות האלה. זאת אומרת, קודם כל התרופות נמצאות, ואם אנחנו חושבים והרבה פעמים זו דרך שנתפסת כקלה ונוחה כדי להקל על סימפטומים. וזה עם הפיתוחים, כאילו גם התרופתים וגם הטכנולוגים, אז אנחנו פונים לדבר הקל ביותר. זאת אומרת שזה באמת לרשום, וגם נוצרה מין אינטראקציה כזאת עם המטופלים, אני חושבת, שאנחנו מרגישים שמצפים מאיתנו לזה.
כן, מה, באתי עד אליך, אני יוצא ככה בידיים ריקות, רק עם חיוך, זה לא מספיק.
בדיוק, אני רוצה להסתכל. בדיוק. ויש את הציפייה הזאת. יש את הציפייה, אני יודעת שעכשיו נגיד סביב הקורונה, אז היו מטופלים שמאוד היו רוצים לקבל אנטיביוטיקה ספציפית, כי הם יודעים שזה מה שעוזר להם תמיד, אבל ורופא משפחה נמצא בקונפליקט הזה, שבאמת המטופל, הפער הזה בין באמת הרצון של המטופל לקבל את הטיפול, לבין הרופא שחושב שהטיפול הזה לא מתאים למחלה הספציפית הזאת, אבל זאת גם סיבה שרופאים לפעמים רושמים, מתוך תחושה שמצפים, נניח ללכה, יש כל מיני דרכים להוציא לך, אבל אנחנו מרגישים שמצופה מאיתנו לכתוב איזה סירופ.
אז את אומרת שזה כאילו, אנחנו נמצאים באיזושהי נקודה שצריך לחנך גם את הציבור הכללי, וגם את הרופאים, שזה בסדר כאילו שהגיע לך מישהו לקליניקה והוא יוצא בלי מרשם. כאילו אתה יכול לתת לו איזה עצה טובה לעשות את זה, כי מה שאני רואה גם אנשים, אני רואה אנשים, הם מחפשים את הפתרון קסם, אני לוקח את זה ואני מחלים. ואז הם באים לרופא עם החוסר אונים הזה, והרופא כאילו זורם איתם, כי הוא רוצה לעזור להם, להקל עליהם. כאילו בקטע שמאוד חמלה ורוצה לעזור בזה. אבל לפעמים כאילו אנחנו יודעים כאילו שזה אף פעם לא ממתקי גומי, ולפעמים המחיר הוא יותר גדול מהתועלת, וגם ברגע שאנחנו לכל אתגר שבא לגוף שלנו, אנחנו נותנים לו משהו, אז כאילו אין לו מקום כאילו בעצמו רגע להיות שם ולטפל בזה, כאילו בקטע שלך, לא בקטע של סרטן.
כן, כאילו ברור. נכון, נכון. ואנחנו באמת רגילים לטפל בסימפטומים שהם, לעצור את הנזלת. אוקיי, עכשיו באמת, לפעמים זה בלתי נסבל, ויש גודש ויש זה, אבל לפעמים אין לנו אפילו את הסבלנות של לקנח את האף יומיים, ואנחנו כאילו לא יכולים לסבול שום הפרעה ב... ולפעמים יש אמצעים שהם באמת יכולים להיות, לדוגמה, לפעמים אפשר להעדיף מי מלח לאף על פני מקבצי כלי דם, שאנחנו, לאף שיכולים גם בשימוש של, אפילו של כמה ימים ספורים לעשות נזק לרירית של האף. אז גם במה שאנחנו משתמשים, אז נכון שזה מאוד יעיל לקבץ את כלי הדם באף, ומיד מרגישים את את ההקלה, אבל זה בדיוק. אבל בסופו של דבר, אז יש להם נזק מסוים, בטח בשימוש של מעל כמה ימים, ולפעמים משהו קצת יותר עדין, קצת יותר פיזיולוגי, יכול לתת מענה, אולי לא דרמטי, אבל מספק, עם פחות נזק. עכשיו כמובן, כאילו עוד דברים שקשים לרופא, זה שקודם כל אנחנו צריכים זמן, לדבר על כל תרופה, לעשות, הרופא צריך לבדוק לפעמים יש אפליקציות שבודקות את האינטראקציה, כי באמת זה משהו, זה כבר נהיה כל כך מורכב, שהרבה פעמים אנחנו בודקים, אז זה משהו שמצריך זמן, מצריך לדבר מול המטופל, זה מצריך גם מעקב לאורך הזמן. כי לפעמים אנחנו משאירים, אנחנו כרופאים משאירים למטופל רשימה ממש ככה, להתחיל ככה וככה, אחרי 3 ימים לעלות לככה וככה, אחרי 6 ימים ככה וככה וכו', וצריך זמן לכתוב את זה, זמן לחשוב על זה, זמן להסביר למטופל, לעקוב אחרי כמה ימים, להיות זמין למטופל שאם יש איזשהו אי-הבנה או שינוי בתחושה או משהו שהמטופל יוכל להיות, אז זה גם משהו שהוא לא כל כך פשוט לרופא משפחה שיש לו עומס גדול מאוד של מטופלים. וגם קשה לנו לפעמים להפסיק טיפול אם אנחנו לא יודעים למה נתנו אותה. זאת אומרת, נתן אותה איזה מישהו, אנחנו לא תמיד
יודעים. גם לדעת מתי נתנו אותו, וגם אין לך את הרגע הזה לעקוב, לראות מה קורה עם המטופל, אם את מפסיקה אותו, ואת רוצה כאילו להיות באינטראקציה יותר הדוקה, אין לך את האפשרות כי אין זמן.
נכון. וגם באמת, יש את, אולי אחרי זה אני אספר קצת, יש מחקרים יפים מאוד של פרופסור דורון גרפינקל, על הנושא הזה של הפסקת תרופות, אבל אני יכולה להגיד שאין מספיק, אין מספיק מחקרים על זה, זאת אומרת, אין עדיין מספיק גיידליינס, עדיין מספיק הסברים לרופא, איך נכון לעשות, ורופאים עדיין קצת יותר קל לנו לרשום תרופות מאשר להפסיק, ואנחנו גם תמיד באמת מפחדים, זאת אומרת, אם אנחנו מפסיקים תרופה, ופתאום המטופל יתדרדר, או יהיה איזשהו שינוי לרעה במצב שלו, אנחנו כמובן נרגיש רע מאוד, אולי המטופל יאשים אותנו בתוצאה הזאת. אז כמובן שאנחנו מפחדים לעשות משהו שגם אם אנחנו יודעים שהפוטנציאל שלו הוא יותר חיובי משלילי, עדיין להמשיך באותו קו,
אחרי בטוח.
מסוכן, בדיוק. נכון. זה אף אחד לא יבוא אלינו בטענות, כאילו אם המשכנו אותו דבר, אבל אם עשינו שינוי, אז אנחנו... אז יחסו עלינו, או גרוע מזה, וזה גם, זאת עוד סיבה, למה קשה לנו כרופאים להפסיק את הטיפול.
אז בעצם אנחנו יודעים שגם לרופאים וגם למטופלים מאוד קשה להפסיק תרופות. אנחנו יודעים שריבוי של תרופות זה מחלה בפני עצמה. אנחנו יודעים שמעל 4 או 5 תרופות יכולות להיווצר אינטראקציות שאנחנו צריכים לעקוב אחריהם, מה, למה וכמה שאמרנו, ואנחנו יודעים שככל שאנחנו בתור אנשים, בתור מטופלים, לוקחים על עצמנו אחריות ולומדים את הנושא, נכנסים לעומק ומבינים אותו, אז גם כשאנחנו הולכים להתייעץ עם מומחה, נגיד אנחנו גם מביאים איתנו נתונים שאספנו, אנחנו נותנים לו את הכלים בשביל לשפוך לנו אור מהידע האינסופי שלו, כי הידע הוא אינסופי של הרופא, אבל אין לו את הזמן לחבר את הנקודות, תביאו לו אותן מחוברות, אתם תראו איך הדברים קורים כמו שאתם רוצים.
נכון. זה בדיוק
הקטע,
זאת אומרת, אנחנו צריכים לתת לו הנושא הזה הוא נושא שעדיין לא מדובר מספיק. יש לו הרבה מאוד משמעות, הרבה יותר ממה שאני חושבת רובנו מבינים. והוא מצריך, וחשוב אני מתייחס אליי גם כמטפל וגם כמטופלת, אז אנחנו כמטופלים, חשוב שאנחנו נדע לבקש את ההתייחסות הזאת, כמו שאנחנו מבקשים התייחסות לכל מחלה ולכל משהו שמופריע לנו, זה נכון שנבקש מהמטפלים שלנו התייחסות גם לזה, ודרך אגב, גם לתוספי תזונה, ויטמינים, משחות, טיפות אף, טיפות עיניים, גם הדברים האלה שנראים לנו לכאורה, אנחנו לא בולים, אז אנחנו לא מרגישים שזה משפיע עלינו, וגם ויטמינים שלכאורה, בתפיסה שלנו, הם כאילו רק, אולי רק טוב או זה, אז גם להם יש אינטראקציות, גם, וחשוב, יש נניח תוספים שגורמים להפחתה של הקרישיות. אוקיי? ולכן, כשנותנים אותם עם תרופות אחרות שגורמות להפחתה של הקרישיות, לפעמים זה יכול לגרום לאיזו אינטראקציה שהיא ביתר. או נניח, תכשירים שמכילים ויטמין K למישהו שלוקח קומדין בשביל להפחית רישיות, בגלל נניח אחרי החלפת מסתם ספציפי בלב וכו'. אז צריך להיות מודע גם לכל, גם לתוספים, למשחות, טיפות עיניים משפיעות גם, יש טיפות עיניים שמשפיעות על קצב הלב, יש לזה משמעות לכל המרכיבים האלה שאנחנו...
אז בעצם מה שאנחנו ממליצים לאנשים זה תיקחו את מה שאתם חייבים ובמינון שהוא מדויק לכם. זה שאתם עושים בית מרקחת של תוספים וזה הכל טבעי ובריא, זה לא בדיוק ככה.
נכון. מעבר למשמעות הכלכלית של זה. אז כן, זאת אומרת, אני חושבת שתוספים הם נכונים וחשובים במצבים ספציפיים, בסיטואציות מסוימות, אבל גם איתם, צריך להיות שקול לגמרי, כמו עם כל דבר שאנחנו אוכלים, כמו עם כל דבר שאנחנו צורכים, זה נכון לתרופות, זה נכון לתוספים, זה נכון לכל טיפול מקומי גם. זה חשוב להדגיש את זה.
אני ממש מודה לך על ההמלצות, את בעצם נתת לנו גיידליינס שהם מאוד ברורים, איך כל אחד מאיתנו, מחר בבוקר או אפילו היום, יכול לבדוק את עצמו, מה המצב של התרופות שלו, להכין לעצמו את הרשימה הזאת של מה, למה, כמה, איך, לאסוף נתונים, וללכת להתייעץ עם הרופא עם הנתונים.
כן, זה ממש חשוב, לבקש מהרופא, אני חושבת שזה נכון פעם בשנה, לפחות, לעבור עם הרופא על רשימת התרופות, לוודא שהתרופה, נמצאת שם מהסיבה הנכונה, לראות אם היעד של הסוכרת הוא יעד המתאים לגיל, אותו דבר לגבי לחץ דם, אחרי כל מיני פרוצדורות בלב, לפעמים לוקחים איזשהו קוקטייל של תרופות מדללות דם, שאחר כך אפשר, אמורים, להפחית חלק מהן, אז בהחלט אני חושבת שזה נכון, פעם בכמה זמן, אפילו להגיע עם החבילה של התרופות, כדאי להגיד לרופא מראש ולהקצות, שיקצה זמן לזה, לא כשיש, לא להפתיע אותו עם עסקים כשיש ערימה של, כשיש תור של מטופלים בחוץ.
לגמרי, אבל... אני אומר לאנשים, תקבעו תור כפול במוקד, תתקשרו נכון. למוקד, תקבעו תור כפול.
נכון.
ואז הרופא יש את כמה דקות בשביל לתת לך את התשומת לב שאתה צריך באותו רגע.
בדיוק. נכון, בדיוק ככה, ואני יכולה להגיד שבאופן אישי, בעיקר בגיל המבוגר, אני משתדלת להפחית מאוד 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 לאט. מאוד לאט, ולנטר, להוריד חצי כדור, ואחר כך כדור, ומהסוג הזה, מאוד מאוד לאט, מאוד מאוד בעדינות, ולראות איפה אפשר לעצור. זאת אומרת, בצורה מאוד, זה תהליך, אבל אני חושבת שבסופו, מטופלים בדרך כלל מרגישים הרבה. יותר טוב. זה נכון בעיקר אצל מטופלים שבריריים, שנכנסים אליהם אחרי אשפוז, אחרי שירדו במשקל וכולי, כל המטאבוליזם מאוד משתנה, ולפעמים ההפחתה של התרופות עושה שינוי דרמטי אפילו, התיאבון חוזר, התחושה של השיווי משקל, המרץ, הכוח, כי עם סוכר 60 ולחץ דם מעל 60, קשה מאוד להרגיש טוב בגיל המבוגר, ואם אנחנו, ולפעמים, לעתים קרובות זה טיפול יתר, שפשוט נגרם בגלל שינוי במצב הגופני של האדם.
והאם זה היה הוגן לומר שלפעמים עודף תרופות הזה והצריכת תרופות שהיא מעבר למה שאנחנו צריכים, הם אחד הגורמים לשבוריות יתר הזאת והחוסר איזון הזה והחוסר אנרגיה הזה שאנשים האלה חווים?
כן, לפעמים זה טיפול יתר, זה קצת גלגל כזה, זאת אומרת שקצת, לפעמים אפילו אדם שהתחיל לאיזן את התזונה שלו, והתחיל דווקא להיות יותר פעיל, ופתאום הרמות של הסוכר יורדות, זה בעיקר בולט בלחץ דם ובסוכר, אז פתאום זה טיפול יתר שגורם לנפילות, שגורם להפרעות בזיכרון, ואז, זאת אומרת, וזה כבר השבריריות שאנחנו רואים, בהחלט, בהחלט כן, ריבוי תרופות בהחלט יכולה להיות אחת הסיבות לשבריריות, לגרום לה ולהיגרם על ידיה, וזה גלגל שהוא משמעותי, כן.
דוקטור גלית נאור, תודה רבה לך, נתראה שוב בקרוב.
אני מקווה מאוד, להתראות, תודה.
להתראות.